עכשיו בדיגיטל של 103 FM היינו שם עם איתן כבל וברק סרי.
שלום, איתן כבל חברי, אנחנו בפרק 4 של הפודקאסט, והפעם מגיעים למפלגה לטעמי אולי המיוחדת ביותר, המעניינת ביותר, הצבעונית ביותר, מפלגת ש"ס. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני באמת עבדתי עם שרים כמעט מכל המפלגות, מכל הקשת הפוליטית. בשש שנים, מ-2015 עד 2021, הייתי צמוד לאריה דרעי, הכרתי וראיתי ולמדתי את ש"ס מקרוב, וזה מפלגה סופר מיוחדת. זה מפלגה שלמעשה חיה כל השנה. אין אתה יודע, מפלגות אחרות, הסניפים במשך כל השנה מנומנמים, עם הנציגים פחות מדברים, ולפני בחירות מזיקים את כולם, ומתחילה היערכות
מפלגות. קוראים לזה מפלגות שלד.
נכון. מפלגת ש"ס חיה, בועטת, כל השנה זה פעילות. יש להם עשרות נציגים בכל הארץ, חברי מועצה, סגני ראש עיר, ממלא מקום ראש עיר, והפעילות הזאת באמצעות מה שהם קוראים, הם לא קוראים לזה חברי מועצה, הנציגים שלנו מתרחשת כל השנה. עכשיו, עוד דבר שלמדתי, להיות בשס, וכששס, נגיד, בחירות קודמות הם היו 9 מנדטים, כמעט 10 מנדטים, אז החלוקה היא כזאת, זה בערך 5-5.5 מנדטים של הארדקור חרדים ספרדים, שגרים בירושלים, בבני ברק, במודיעין עילית, בבית שמש.
כמה אמרת?
ו5.5 מנדטים, זה ההארדקור, זה מה שבשס מזהים, עזוב, זה מזהים את זה על פי, הם יודעים
דפוסי
על
הצבעה,
פי,
נו, כן.
לא, על פי מקומות, איפה הצביעו, כן. עד לרמת הפתק הבודד, והשאר זה מה שנקרא מצביעים מסורתיים, חלק מהאנשים אפילו לא שומרי שבת, אנשים עם זיקה למסורת, אנשים עם זיקה לרבנים, בדרך כלל גרים בפריפריה, וזה מה שמרכיב את ש"ס, וזה ניגוד למשל למפלגת יהדות התורה, שהם הארדקור חרדים, 7 מנדטים, כולם חרדים, אין שם אחד כמעט שהוא לא מצביע חרדים. עכשיו, המפלגה הזאת היא בעיקר החלק החרדי שלה, להיות חבר בשעה זה להיות חבר קהילה. אתה חבר בתוך קהילה, שהקהילה הזאת זה מוסדות לימוד ומוסדות חינוך וישיבות וגני ילדים וגברים שניסעים לנשים והילדים של זה ניסעים. אתה כמעט לא יכול למרות, אתה יודע, לפעמים היו מספרים לי, היו שואלים אותי במשך השנים שעבדתי עם הרי דרעי, אתה יודע, ויכול להיות, אנחנו שומעים קריאות בתוך ש"ס לש של כאלה שקוראים כך, בעיקר לפני,
כשהחקירה שי בעיקר.
כן, אבל אין דבר כזה, אני כמעט לא מכיר דבר כזה, בטח בשנים שהייתי למרוד, לצאת חוצץ, אין דבר כזה, יש חלוקה מאוד ברורה, יש מועצת חכמים, שנסמכת על יושב ראש התנועה, אריה דרעי, שבא, מציג להם את הדברים, הם מברכים על מה שהוא רוצה, ומה שהוא רוצה בתחומים הפוליטיים, ואי אפשר לערער על זה, כי אם אתה מערער על ההחלטה שלו, אתה מערער על ההחלטה של מועצת החכמים, ויש לזה, בעיקר לחברים החרדיים בש"ס, יש לזה משמעות אדירה, זאת אומרת, אתה לא יכול למרוד בקהילה שלך, אם תמרוד בקהילה שלך, אז תהיה לך בעיה להיכנס לבית כנסת, ותהיה לך בעיה לרשום את הילד לבית ספר, ותהיה לך בעיה להגיע הישיבה. ולכן זו מפלגה שלא רק עובדת כל השנה, היא באופן יחסי לכל המפלגות מאוד מאוד ממושמעת, עוד הרבה יותר ממושמעת מהחברה האשכנזית של היהדות התורה, מכיוון ששם זה מפלגה אחת שמורכבת מחסידים, מליטאים, משומרי אמונים, כאן זה באמת מקשה אחת, ולכן זה מפלגה מאוד מאוד מיוחדת. ועוד דבר, אתם נוטים לחשוב שזה מפלגה, אתה יודע, של הרבה אמוציות ורבנים, זה אני לא ראיתי מפלגה כל כך מסודרת, כל כך מאורגנת. מה, וכאמור, ראיתי בכמה וכמה מפלגות, ויש לי למה לעשות, כולל לצד יושבי ראש של מפלגות אחרות, מיד לאחר בחירות, מתיישבים כולם מול מחשבים, בעיקר הצוות שניהל את הבחירות, לבדוק איפה הצביעו, והאם הגיעו עד לאחרון האנשים, ואיפה הייתה בעיה, ומי פישל, ומי הביא את האנשים. זאת אומרת, ההיערכות עם מחשבים, עם ידע מדוקדק כאמור עד לרמת הבניין והבלוק והקומה, איפה המצביעים שלנו, איפה צריך להביא אותם, איפה צריך להוציא אותם, וכמובן הפקת לקחים מהירה מאוד לאחר בחירות, כדי כבר להתכונן, אם יהיו בחירות נוספות, להתכונן ולהפיק לקחים. מהבחינה הזאת לא ראיתי ארגון כזה, ארגון שהוא באמת לא אופייני לאף מפלגה שאני מכיר.
תשמע, בוא נגיד אחרי הפתיח הזה מאוד אפשר לומר, בוא נאמר את זה ככה, איך אני מתחבר לתנועת ש"ס? במידה רבה, לפחות הפולקלור מספר שהכל התחיל בראש העין, בגדול. בראש העין היה חבר ראש עיר, בזמנו ראש המועצה יוסף מלמד זיכרונו לברכה, שתמיד היה באגודה, ג' ג' הייתה חזקה מאוד בראש העין. אני מדבר איתכם, זה ממש טרום ליכוד, התחלת ליכוד, ממש ממש ככה בתחילת הדרך, שהליכוד עדיין לא היה המפלגה הדומיננטית ביותר בראש העין, אבל כבר אז הייתה, הימין היה חזק, ואם אינני טועה, הרב יוסף מלמד זיכרונו לברכה משובץ במקום החמישי ברשימת אגודת ישראל, אם אתם זוכרים, הם בדרך כלל אז היו מקבלים סביב חמישה פלוס מנדטים, ונקמה שתהיה רוטציה בינו לבין אחד מחברי הכנסת של האחרים של ג', נדמה לי זה היה, אם אינני טועה שלא נתפס במילה, אני חושב שזה ורדיגר באותו זמן, וכמובן הגיע את החילופין ומרחו אותו, עשו ממנו שליחת על הקיר ככה, אף אחד זרקו אותו לכל הרוחות, אף אחד בכלל לא חשב בכלל לתת לו את זה, הוא לא הבין, יוסף מלמד זיכרונו לברכה, והוא היה שועל פוליטי, הוא לא ידע שיש שועלים עוד יותר גדולים ממנו, שכשהם חתמו כבר לא הייתה להם כוונה.
אז אתה אומר שלמעשה האירוע הזה הכשיר את הקרקע.
זה היה אירוע שבעקבותיו התחיל התהליך שבעיריית ירושלים חבר הכנסת, לימים חבר כנסת הצבעוני, ניסים זאב, רץ ברשימת ש"ס הראשונה.
נכון, זה התחיל במועצת
עיריית ירושלים. אבל אומר לכם את הדבר הבא, אני לא אשכח את היום, ואני סטודנט, סיפרתי לך את זה כבר ברק, זה רגע שאני זוכר אותו והוא חרוט במוחי. ובגופי, ממש ככה. ש"ס מחליטה להתמודד בפעם הראשונה, נדמה לי זה 84, אם אינני טועה, מחליטה להתמודד לראשונה לכנסת. ומי עושה להם את הקמפיין? אורי זוהר. וכמובן, אורי זוהר עוד ככה, יחסית עדיין בתחילת הדרך שלו בעולם החרדי.
סוג של, זה התחיל את התהליך של החזרה בתשובה.
הוא כבר היה בתוך התהליך.
אבל עדיין כוכב ענק, ענק בתרבות הישראלית.
וכולם כולם מחכים לראות איזה תשדיר בחירות יהיה לש"ס, כי מי עושה להם את זה?
הגאון אורי זוהר.
ותקשיבו טוב, בניין אידלסון, בניין מספר 42, כל החבורה של הבניין והחברים נוספים מתא הסטודנטים של אופק, מתכנסים במטבח, לצפות בתשדירי הבחירות, ומגיע החלק של ש"ס, ולא אשכח בחיים שלי. זה היה ההבדל ביני לבינם, שהם לא תפסו את הרגע. כמו שאני אומר לכם כל הזמן, יש רגע בכל דבר. כשהסתיים, כולם אמרו, זה לא שווה כלום. ואני אמרתי להם, אתם לא מבינים. כי כשהם התחילו את השורר שירה, לכבוד התורה, יש לי צמרמורת גם עכשיו עם ג'ו אמר, ששר את זה, ואני הרגשתי, אני שאני כבר לא בחלק הזה, ואין סיכוי שאני אצביע עבור ש"ס, והרגשתי איך הבטן שלי מתהפכת באותו רגע, אמרתי להם, אתם לא מבינים, הם שחקנים.
שאת איתן מדבר, זה כחוט השני לאורך כל השנים. לש"ס יש את היכולת לרדת לנשמה של הציבור המזרחי, לא החרדי, החרדי זה פחות קשה, לציבור מסורתי, להגיע איתו באמת, להזכיר לו את בית אבא, להזכיר לו את בית סבא, להזכיר לו את הפיוטים, להזכיר לו את התפילות, להכניס אותו לאיזה סוג של חרדה, ולהכניס אותו גם לסוג של כמעט שליחות, שהוא, ואני שמעתי המון המון מצביעים, כאמור לא חרדים, שבאו לפני בחירות ואמרו, תשמע, אני שם ש"ס בגלל, בשביל אבא שלי זיכרונו לברכה, בשביל סבא שלי זיכרונו לברכה, בשביל הסבתא שלי, כי באמת, הוא דיבר כאן על התשדיר, התשדירים האלה הולכים כאורך השנים, כל השנים, כולל במערכת הבחירות הזאת,
הנוכחית.
מגיעים איתם לנשמה, עברנו עכשיו את חגי תשרי, אז לפני ראש השנה, ולפני יום כיפור, משמיעים את הפיוטים, ואנשים נמסים. זה באמת יכולת מופלאה, אבל איתן, ברשותך, בוא נלך שנים אחורה לממשלת רבין, שאז קורה דבר שלטעמי הוא באמת, באמת יוצא דופן, שמאז ש"ס עשתה כל שלי לידה לא לחזור על זה, מה שחלק מהאנשים קוראים הטעות הגדולה, ההצטרפות לממשלת רבין. כאמור, הציבור שלה, חלקו הגדול חרדי, חלקו הגדול מסורתי, אבל מה שמשותף להם, שליבם בחלק האמוני, במחנה המסורתי, במחנה היותר ימני, אתה יודע, אומרים היום על תומכי ש"ס, שהם מעריצי ביבי יותר מרוב הליכודניקים, ונטועים עמוק עמוק בימין. ואז, בזכות מנהיגותו של ראש מועצת החכמים, נשיא מועצת החכמים, הרב עובדיה יוסף, הם מחליטים לעשות מהלך ולהצטרף לממשלתו של יצחק רבין, ואז אתה רואה את נציגי ש"ס, יושבים שם בממשלה של אפילו לא מרכז, שמאל כמעט מלא.
עם מרץ.
יושבים ומנסים למצוא מכנה משותף איך לנהל ממשלה עם הקצוות האלה, מחד חרדים ספרדים, ומאידך ליברלים שמאלנים, ובוא נשמע ככה קטע ממה שהיה אז, איך זה התחיל.
תראה, אני רוצה לומר לך, אני מקשיב לך, הייתי שם. אתה מכיר את זה מהסיפור? הייתי שם פיזית, אריה ואני, יצא לנו לשבת המון המון פעמים, למשל בהקמת אלעד, זאת אומרת, אלעד,
העיר החרדית,
כן, כן, החרדית, הייתה לי הזכות לפצח את הבעיה, כיוון שלא יודעים למשל, ושתי נקודות, אריק שרון, ביותו שר הבינוי והשיכון לפני המהפך ב-92, התחייב בכתב לחרדים להקים עיר על שמו של הרב שך עוד בחייו, והיא הייתה אמורה להיות אלעד, וכשקמה ממשלת 92, לקח על עצמו אריה דרי, וצריך להניח את זה לזכותו, אוקיי, מי שבעצם בלם את זה מולנו, מולנו כדי לא מרמש, ואני הייתי האיש שעסק בזה באופן אישי, והודעתי להם, כולל לרב הראשי האשכנזי היום של אלעד, שהיה אז המוציא והמביא של הרב שח, שלא יקום ולא יהיה, והייתה ישיבה מכרעת עם יוסי בלין שלי, ואריה דרי אמר, זה יהיה יישוב חרדי לכולם, לכל הצבעים, חסידים, אשכנזים, ליטאים וספרדים, וכך היה והיום עיר והם בישראל. אבל הנקודה הגדולה המרכזית היא שצריך שנשים אותה לפתחנו, אוסלו. אני יודע שאריה דרי לא אוהב את זה, שמזכירים את העניין הזה. הסיפור של אוסלו כבר נגענו בו באחד הפעמים הקודמות, אבל אם אנחנו מתנתקים לרגע ברק מכל התהליכים הפוליטיים, במידה רבה אריה דרי היה עוגן מרכזי בתוך ממשלת...
זה לא אריה דרי, זה הרב עובדיה יוסף.
לא, ברור שזה הרב עובדיה יוסף.
היו יחסים מאוד 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 מיוחדים עם יצחק רבין ז"ל, גם עם שמעון פרס ז"ל, והייתה אליו, הוא מאוד מאוד העריך אותה, מאוד, אתה יודע מה, יותר מהרבה ממנהיגי הליכוד.
נכון.
לא נפרט, יותר מהרבה מזה.
צודק.
הוא ליבו יצא אליהם, היו ביניהם המון המון שיחות, היו יחסי אמון. על פי מה שדרי מספר היום, ומספר כבר שנים, הימנעות של ש"ס באותה הצבעה על אוסטו הייתה התחייבות שנתן הרב עובדיה יוסף לרבין שהוא לא התנגד ולא התרפא את ההסכם, ולכן הוא כפה עליהם להיכנס ולהימנע בהצבעה שלאחר מכן הם כבר התנגדו, אבל זה לא משנה, בסוף היה כאן שיתוף של עוד פעם הקצוות האלה שאני חושב שבסופו של דבר זה לא צלח, ש"ס עזבה את הממשלה ברעש גדול, ומאז מאוד מאוד ככה התקשתה להיכנס לממשלת שמאל מלא, נכנסו לממשלת שרון, כן. אבל להיכנס לממשלת שמאל זה כמעט היה בלתי אפשרי מבחינתם.
לא, הייתה גם ממשלת ברק.
נכון, נכנסו לממשלת ברק, אבל גם שם הסיפור
המשכן, זה התרסק מאוד, זה לא החזיק מעמד,
לא החזיק מעמד, למרות שדווקא צריך להזכיר את זה, אחרי בחירתו של ברק נבחר אותו נאום מפורסם בכיכר, אז כיכר מלכי, לא, כיכר רבין, כיכר רבין, כל הקהל שם,
דיברנו על זה,
כל הקהל שם צועק רק לא ש"ס, רק לא ש"ס, ואני אספר לכם סיפור, אז אריה דרעי נמצא היה בתוך, עמוק עמוק בתוך המשפט שלו, ואז קרה דבר, הגיעו לברק ואמרו לו, תשמע, אנחנו מוכנים להיכנס לממשלה, אבל אתה, אנחנו קשה לנו מולו, מול אריה דרעי, אתה תגיד שאתה מוכן להכניס את ש"ס, אבל בלי אריה דרעי. והוא אמר, טוב, נו, אם זה מה שאתם רוצים, אני זה, ואז באמת הייתה קריאה, הוא אמר, אני רוצה את ש"ס בממשלה, אבל אני פוסל את אריה דרעי. אני עבדתי גם עם אהוד ברק, וגם עם אריה דרעי, ואני אימתתי את הגרסה הזאת עם שניהם, ושניהם אמרו לי שזה בדיוק מה שהיה. כלומר, מי שביקש מברק כראש ממשלה לפסול אישית את אריה דרעי כתנאי לכניסת ש"ס, היו גורמים מתוך ש"ס שפחדו להתעמת עם דרעי, והיה להם הרבה יותר נוח להגיד שזה בא מראש הממשלה, ואכן נכנסו לממשלה, והתחילו מהר מאוד הקרטועים, באימותים קשים מאוד, איתן אתה בטח זוכר, מול שולמית אלוני, מול יוסי שריד.
אני רוצה לקטוע אותך כאן שנייה. אתה יודע, אתה גם מדבר, ואני כבר חושב על זה הרבה, אני גם כותב על זה. ההיפרדות מש"ס, כמו ב-77, ההיפרדות מהמפדל, בעצם הכריעה לתקופה שהמפדל יותר לא הייתה חלק מקואליציה של מפלגת העבודה, ובעצם התחילה תקופה חדשה לגמרי. ש"ס ב-92 יכלה להיות התחלה של שינוי חדש במערכת היחסים. אני לא נכנס עכשיו לפוליטיקות, רק מה, וזה תהליך שסופו בעצם מסתיים בימים אלה, איך מפלגת העבודה שהיא במצב לצערי קשה מאוד 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 בסקרים, שבעצם איבדנו קבוצה שלמה בתוך החברה הישראלית שבלעדיה אתה לא יכול. זאת אומרת, במידה רבה הייתה פנטזיה בגוש מרכז שמאל ש יום אחד ערביי המפלגות הערביות תהיינה הציר המרכזי במערכת היחסים, וזה קשה לגמרי, נכון. זה התרסק
אבל
לגמרי.
אבל אתה רואה את הסימפטומים עד היום. זאת אומרת, אתה רואה את הסימפטומים עד היום. היום המפלגות החרדיות, בעיקר ש"ס.
אנחנו דרך אגב אנחנו בהתנהלות שלנו, כן. שלחנו אותם לידיים,
נכון,
של הליכוד.
נכון, ואגב, על זה בכה בזמנו יצחק רבין, שבאמת ראה את זה קורה, אני לא יודע אם הוא צפה פני עתיד, אבל הוא ביקה מאוד על הנתק עם המפלגות החרדיות, על האימות איתם, כי זה לדעתי אותה התנגשות, נקרא לזה תרבותית, הביאה לזה שש"ס נמצאת היום עמוק עמוק
בימין, בליכוד, ממש.
עזבה וזנחה לחלוטין את היותה לשון מוזניים, היא כבר לא ככה מתלבטת את זה, זה ברור לחלוטין לפני כל בחירות, איפה היא ואיפה היא נטועה. ואני רוצה לעבור ברשותך לשנת 99, דרמה גדולה מתרחשת בש"ס, המנהיג הנערץ, הכל יכול, האיש שבאמת סחף אחריו מאות אלפי אנשים, אגב גם לא כאלה שהצביעו לש"ס, זאת אומרת היה מקור הזדהות להמון המון המון אנשים בישראל, כמובן אריה דרעי, שאני קשה לי מאוד להיות אובייקטיבי לגביו, בשנת 99 גזר דין קשה מאוד מבחינתו, שולח אותו לכלא, והוא אז לאחר באמת תקופה ארוכה שאנשים בכל הארץ הפגינו ויצאו לטובתו, והשיא היה הקמת ישיבת שאגת אריה
בית הכלא,
כן, מול בית הכלא, ובאמת הגיעו לשם יום יום עשרות, ויש אומרים אפילו מאות במצטבר של אנשים שהפגינו לטובתו. בוא נשמע את אריה דרעי באותם ימים.
לא מתיימר, ולצערי לא הגעתי לדרגה הזו לחשוב או לשמוח על מה שנגזר היום בבית המשפט, שהוא פסק דין קשה מאוד, כנראה שאם היה זיכוי הייתי שמח יותר. וזה באמת חיסרון שלי שלא הגעתי לדרגה הזו, אבל אני אומר ואני מצהיר ואני אומר שברוך השם אני מקבל באהבה גמורה את מה שנפסק היום. הורשעתי שלקחתי שוחד. אני רוצה לומר משפט אחד, לא לקחתי שוחד מאף אחד, בוודאי לא מי, אפשר לומר, אחיי ואהוביי הנשמים, אנשי לב בנים, הרב ויינברג, הרב יום טוב רובין, לא לקחתי מהם שוחד.
אריה דרעי, אנחנו צריכים להזכיר, עומדת בראש ש"ס, המפלגה מביאה 17 מנדטים. זה נכון שהיו אז שני פתקים, ויש אומרים שהיה קצת יותר קל...
היה יותר קל, יותר קל, עדיין, 17 מנדטים.
אבל 17 מנדטים. היה באמת אחד האנשים והמנהיגים הנערצים ביותר, ופסק הדין הזה... קטע קריירה מזהירה, הוא נכנס לגלל...
תזכור, זה היה כאן בהצבעה הזו של ה-17 מנדטים שלא חזרו עליה וכנראה לא יחזרו עליה, כיוון שזו הייתה גם סוג של הצבעה של מחאה. זאת אומרת, זה היה הרבה מעבר, המערכה הזו הייתה הרבה מעבר למערכת בחירות רגילה, וצריך לראות את הדברים, אתה יודע, כמו שהם, לכן גם מאז ההישג הזה, אני גם לא רואה אותו, אני גם מתקשה לראות מצב שהם יחזרו עליו.
וכאן יש באמת שאלה גדולה. ארי דרעי, לפני הבחירות האלה, ניהל באמת מה שלא קרה בסיבוב השני, שגם היה סרט אחר לגמרי, ניהל קרב מאוד 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 חזק על חפותו, עם טענות קשות נגד התקשורת, אז ידיעות אחרונות וגורמי אכיפת החוק, ובאמת הצליח בעזרת המאבק הזה, שכמובן היה עם סממנים הדתיים, הצליח לסחוף קהל אדיר. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בסיבוב השני של החקירות שהיו נגדו, שאז כבר הייתי לידו, היו כאלה שבאו ואמרו לו, תשמע, אתה יודע, זה גם כן, היו בחירות, דרעי הלך עם חקירות קשות ומייסרות, שבסוף נגמרו כמעט בשום דבר, הלך לארבע מערכות בחירות, ופעם אחר פעם היו כל מיני חוכמולוגים, אסטרטגיים, שבאו ואמרו לו, שמע, אתה חייב לנהל, תראה את נתניהו, לך הרבה הרבה יותר קל, הרבה הרבה יותר קל לסחוף היום, ולדבר על עוול, ולדבר על רדיפה, ולדבר על ניסיון להוריד אותך, ואתה תזכה, תתרגם את זה להמון המון מנדטים. הוא לא היה מוכן להגיד מילה, ולא רק שלא היה מוכן להגיד מילה נגד גורמי אכיפת החוק, ולא רק ששיתף פעולה באופן מלא, הוא גם אסר על כל הממסד השאסי, זה חקים וחברי מועצות, לדבר מילה וחצי מילה נגד גורמי אכיפת החוק, ולי לא היה ספק שזו הייתה הדרך הנכונה, אבל גם לי לא היה ספק שאם הוא היה מנהל עוד איזה קמפיין ככה על, על הניסיון לפגוע בו ולא לתת לו להרים ראש ולהוריד אותו בכל מחיר מהזירה הפוליטית, לי לא היה ספק שזה היה יכול היה להתבטא במנדטים נוספים, כי הקרקע בישראל פוריה למאבקים כאלה, הקרקע פוריה לטענות כאלה, אבל הוא בכל זאת נמנע כלקח ממה שהיה בפעם הקודמת, הוא לא רצה יותר להיכנס למאבק הזה, הרכין ראש, שיתף פעולה.
כיוון שלא נותר לנו לדעתי עוד הרבה זמן, אני רוצה לקחת לנקודה שהיא גם כן סוג של קו פרשת מים. מערכת היחסים בין אריה דרעי לבין אלי ישי היא מן המפורסמות, ואני גם לא רוצה לבזבז, אתה יודע, את הפודקאסט על זה, כי בשורה התחתונה מי שבסוף, בסוף, בסוף ניצח במאבק הזה היה אריה דרעי. אבל אם אני מתקדם ואומר שהסיפור הגדול שהוא הקמת ש"ס, נכון? אני אומר ככה, הקמת ש"ס, כניסת ש"ס עם רבין לממשלה, והשלב, הפעם השלישית זה אריה דרעי בכלא, והפעם הרביעית, מותו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שבמידה רבה...
שבהלוויה שלו השתתפו כמעט, כמעט מיליון איש.
לא היה כדבר הזה.
לא הייתה הלוויה כזאת, לא היה ריכוז כזה של אנשים, אגב, כמובן, מסורתיים, ודתיים, וחילונים,
הכל היה שם.
שהגיעו והלכו כן. אחרי...
והסיפור הגדול, הגדול בעצם, שכל מי שלאורך כל השנים נאמר בצורה על ידי פרשנים, מומחים, אתה יודע, שברגע שהרב עובדיה ילך לעולמו, ש"ס תיגמר. נכון. ולא הבינו את מה שאתה אמרת גם נכון. בין השורות, במידה
לא,
רבה.
לא, זה בדיוק
ש"ס
העניין.
ש"ס היום היא מפלגה ש... שורשיה עמוקים מאוד 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 בתוך החברה במדינת ישראל, ואריה דרעי היום, אתה יודע, הוא עומד בראש מפלגה.
היה קשר מאוד מאוד, אני לא הייתי בתקופת, לא עבדתי עם דרעי בתקופה שהרב עובד היה בחיים, אבל את הסיפורים האלה אני מכיר מכל כיוון אפשרי. היה קשר מאוד 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 הדוק, מאוד מאוד, באמת ממש יחסי אב ובן. הרב עובדיה טיפח את אריה דרעי, שהתחיל כחבר של הבן שלו דוד יוסף, משם הוא צמח וגדל והיה כמעט בן בית. אני רוצה רק ככה בתזכורת קטנה לספר כמה חרה לרב עובדיה יוסף כשהשמות האלה, החשדות האלה, החקירות האלה היו נגד אריה דרעי, כמה הוא נפגע מזה. ואני רוצה להזכיר לכם סיפור, הוא יושב, הרב יושב בסלון ביתו, ולידו יושב הרב עובדיה וצמרת ש"ס, ויש שם עיתונאים מסביב, ואז הם ככה שואלים שאלות שלטעמו של הרב היו מאוד מאוד בוטות בעניין של אריה דרעי, ובואו נשמע איך הוא הגיב.
בית משפט קבע, הרשיע אותך, האם אתה סבור שבית משפט, שאנחנו מבנת חוק, אני מקווה שאתה מסכים אותי,
למה נקווה?
מה אתה רוצה?
אמרת שיש ערוץ, מה אתה רוצה? זה לא ערוץ, תסבע ערוץ. כתב
של ערוץ... היה כתב של ערוץ אחד. ומאז, דרך אגב, צריך שיאמר, נהיה מהאנשים הכי מקובלים.
נכון, נכון.
מקובלים בש"ס.
הרב עובדיה גם לא הכיר את הסגנון הזה, את הככה... את האגרסיביות לפעמים של הכתבים, את השאלות הבוטות, דרך כבר היה עמוק בחיים הפוליטיים, לא ממש התרגש מעוד שאלה, פחות שאלה. לרב זה נראה ככה דבר היום ונורא.
התרסה.
התרסה, ובעתיה ככה המושג הזה תצא בחוץ, נכנס ככה לז'רגון הישראלי, באחד האמירות הכי חזקות, אבל באמת, היחסים שם בין השניים, למרות עליות וירידות, ולמרות הצילומים לימים, שהוא אמר על הדברים כאלה ואחרים, היחסים היו... באמת של אב ובן מאוד 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 קרובים. דרעי באמת כגאון פוליטי לקח את הרעיון הזה של הקמת מפלגה ספרדית, היה שותף להקמתה והביא אותה כאמור לסיעים שהגיעו כאמור ב-99 ל-17 מנדטים, מפלגה גדולה פרוסה בכל הארץ, מוסדות, ישיבות, עשה זה ובאמת עד מותו של הרב. אבל בואו נדבר עכשיו על הפרק השני של ש"ס, של אריה דרעי, אחרי שהרב עובדיה כאמור נפטר, והתחזיות מלמדות על זה שבאמת ש"ס יכולה להגיע לתלך ותקטן עד העלמות, וזה כאמור לא קורה. אני רוצה להעביר אתכם לשנת 2015, ש"ס אז יש יושב ראש אחד בלתי מעורער, אריה דרעי, קמה ממשלת נתניהו, נתניהו עדיין לא סומך אז על אריה דרעי. אני זוכר בשנת 2015, יומיים לפני הבחירות, ליברמן מודיע שהוא לא מצטרף לממשלה. בדיעבד הסתבר שהוא חיכה לרגע הזה, קיווה שבאותו מהלך הוא יביא לנפילתו של נתניהו. נתניהו פותח עם ממשלה של 61, ואז נתניהו חושד שגם אריה דרעי,
כי הם היו חברים מאוד קרובים,
היו חברים מאוד קרובים, וחשד שאיזה מרטין שלף שיושב באוסטריה
יכוון את העניינים,
יכוון ויפיל אותו מאוסטריה, ואז השלב הבא זה שגם דרעי מודיע שלא מצטרף, ואז הוא יומיים לפני תום המנדט נגמר לו הסיפור, סיפור, הוא לא ראש ממשלה, ואז דרעי כמובן לא עושה את זה, נכנס לממשלה והופך להיות אולי המשענת של נתניהו, האיש הכי חשוב בממשלתו.
אני פה רוצה להיכנס שנייה בעניין הזה. זה באמת, איפה ראיתי את זה בצורה מדהימה, בסיפור הגז, מתווה הגז.
נכון.
בצורה שקשה לתאר, אריה דרעי, ואני רוצה לומר כך, אריה דרעי הוא האיש, לטעמי לפחות אני רואה את זה, הכי קרוב לנתניהו
עד היום.
עד היום, וכל מי, כולל גנץ, שאני שומע מעט לעט, או גדעון סער חברי, שאני מאוד מעריך, אבל המחשבה הזו, שכאילו הוא יצליח להביא את המפלגות החרדיות, זה אפילו יותר גרוע מהחלומות של פרס.
נכון.
עוד לפרס היה נכון. אולי איזה סיכוי שהיה כל פעם אומר, הפעם החרדים ילכו איתי.
לא, כי הוא טיפח, הוא השקיע המון, המון בקשרים
בוודאי,
איתם.
בוודאי, זה לא דומה, ההשקעה, ו... אריה דרעי, אני כבר לא מדבר על הרמה שגם המפלגות, כל המפלגות החרדיות, גם ג' וגם שס, שקהל המצביעים שלהם נוהה, הוא נטוע עמוק בימין, נטוע עמוק כלפי בנימין נתניהו, וכאן נוצרה עוד שכבה בשס, אני מדבר, שמערכת היחסים בין אריה לבין בנימין נתניהו היא קרובה, ולדעתי הוא האיש הכי קרוב אליו יותר מכל, כמעט כל מי שנמצא מסביבו בתוך הליכוד.
ובעקבות מתווה הגז הזה, בעקבות הסתבכותו של השר לשעבר סילבן שלום, בינואר 2016 אריה דרי חוזר למשרד הפנים. היו בגצים, בגץ דחה אותם, אפשרו לו את הכניסה, ונראה היה שבאמת הנה שס הולכת ומתחזקת, נדבך חשוב בממשלה, יחסים בינו ובין ראש הממשלה, אידיליה בשלמותה, ואז במפלגה רצופת משברים הזאת, עם היושב ראש שלה, שלמוד משברים אחד אחרי השני, בחודשיים אחרי כניסתו למשרד הפנים, אני מגיע לכנסת, ואני מקבל טלפון מעמית סגל. עכשיו גילוי נאות, אני ביחסים מצוינים עם עמית סגל, אנחנו מדברים תדיר, ואני לא עונה. והוא כותב לי בוואטסאפ, תענה, ברק זה דחוף. אני עונה לו, מה קרה? הוא אומר לי, שמע, ברק, לא נעים לי, אבל זה המצב, אני חייב לקבל תגובה, נפתחה חקירה נגד אריה דרי, החקירה כבר מתנהלת, הוא נחקר משפחתו, עכשיו אני... אני, אתה יודע, עמום, איזה חקירה, איזה נפתחה. שמע, הבן אדם הזה שקוף תרתי משמע, לא רק מכריז עצמו כשקוף, הוא יהיה תחת חקירה, ואני אומר לו, שמע, אני איתו בכנסת. האיש צוהל ושמח, איזה חקירה? זה הרי אם היה חקירה הוא, לא, 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 זה הסיפור, אני קיבלתי מידע. אני ככה, בהליכה מהירה לכיוון החדר של אריה דרי, נכנס, ישב שם אז עוד לפני שהיא מונה לראש עיר, משה לאון, היום משה בבקשה, תן לי, צא החוצה בבקשה, ואני נכנס לארי, אני שם את הטלפון על הרמקול, אני אומר לו, תקשיב, זה עמית סגל, מדבר על איזה חקירה, ארי המום, לא יודע על מה מדובר. אומר, עמית, איזה חקירה, על מה? אומר לו, שמה, זה מידע שקיבלתי, ונראה לי מידע רציני, והטענה מדברת על חקירה של רשות המיסים, אבל שמע, ואתה נחקרת, ומשפחתך, וקורא, תגיד לי, מה נראה לך, שאם אני הייתי נחקר, או משפחתי, או, אני לא, אין דבר כזה, בוא נעיטעו אותך, אתה נפל בגדול, זה לא הסיפור. טוב, קצת ערער את עמית, והוא אומר לי, תשמע, יצאתי אחות, תשמע, בוא, זה קשקוש, אין סרט כזה, אני נמצא איתו, מה, נראה לך שהיו חוקים את המשפחה שלו, והוא נמצא כאן, טוב, שמע, תן לי לבדוק, אני אחזור לך, מפתיע לך בכל מקרה, אני לא מפתיע אותך. ואז הוא מתקשר אליי אחרי שעה, זה כבר ערב, לפני המהדורה, הוא אומר, נשמע, אני אבדוק את זה שוב, אני לא מפרסם שום דבר. מסתבר שהוא שלח בקשת תגובה לרשות המיסים, שם נכנסו להיסטריה גדולה, זו הייתה חקירה סמויה שעשו בכלל לא זה, קרוב משפחתו, שהייתה יכולה אגב להסתיים בלי שום דבר, אם לא היו עושים לזה אאוטינג, הם נכנסו להיסטריה, שלחו לו צו איסור פרסום על השם של הנחקר, על החשדות הסופר חמורים מה שיחסו לו, שאגב הופרכו אחרי חודשיים בחקירה מהירה, ולמחרת הוא מפרסם את זה, הוא כמובן הודיע לי מראש, הוא הולך לפרסם את זה, ואני לא אשכח את הערב הזה. דרי מתקשר אליי, מבקש שאני אבוא לירושלים. אני מגיע אליו לירושלים עם עוד איזה מקורב, והוא אומר, חבר'ה, הפעם אין כלום, אני יודע מה עשיתי, אני לא עשיתי כלום, אני פשוט לא עשיתי כלום. אני גם הולך לשתף פעולה, אני הולך לספר הכל, אני גם הולך היה צו איסור פרסום, כל הרשת געשה על שר בכיר, עמית פתח את המהדורה עם שר בכיר נחקר בחשד זה בלי השם שלו. אנחנו מפרסמים שזה אני הולך לשתף פעולה, אני לא הולך להגיד מילה, זה פשוט, הפעם זה באמת, אין לי מושג באיפה הדבר הזה צץ, באמת החשד העיקרי שהיה נגדו, שבעתיו בכלל נפתחה החקירה, הופרך אחרי חודשיים, ואחרי זה זה היה שש שנים של חקירות, שעליהם אמר היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, לא מצאנו אפילו אחברון, אבל השאר היסטוריה, אבל זה הייתה תקופת משבר מאוד, מאוד 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 קשה, באמת לנהל מפלגה, להיות שר פנים, להתנהל ככה עם מיליון חזיתות, כשאתה תחת חקירות זה היה יסורים קשים מאוד.
בוא, אנחנו כבר אני מניח בסוף, אני רק רוצה לומר לסיום משפט אחד. פעם בנוצר מצב שבו נפגשים שני אנשים שאני לא בטוח שכל אחד בנפרד היה יכול להקים את המהלך הזה שקוראים לו שס, וכאן המרן זיכרון לברכה, זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה יוסף ואריה דרי, צריך גם לשים את הדברים כמו שם, ואני אומר את זה כפרשן,
אני לא יודע מה היה קורה אילו שתי הדמויות הללו לא היו נפגשות. זאת אומרת, העוצמה והכוח שבחיבור הזה, זו בעצם ש"ס.
זה נכון, וזה בעיקר היה, כי כמו שהתחלת את הסיפור עם אדון מלמד מראש העין, הקרקע הייתה
בשלה, פוריה לגמרי.
בשלה למהלך כזה, הם באו בזמן הנכון, במקום הנכון.
עם האנשים הנכונים.
עם האנשים הכל. הנכונים, והדבר הזה הצית, כמעט הייתי אומר, אש בכל הארץ, במה שהביא את המפלגה הזאת לנסוק למספרים נכון. גדולים.
תודה ברק.
תודה לך, היה כרגיל לעונג, ושניפגש רק בשמחות, ובשבוע הבא אנחנו נלך לדבר על מפלגה אחרת.
יש עתיד.
יש עתיד, שגם זה לא מרן הרב עובדיה יוסף,
אבל
סוג של... סוג של מרן חילוני.
מרן חילוני, כן.
בן של מרן חילוני,
כן.
שגם כן לקח מפלגה בדמותו ובצלמו, והביא אותה למספרים גבוהים ביותר ולהצלחות כבירות.
תודה.
היינו שם. איתן כבל, ברק סרי. 103